ערב טוב. הנושא של השיחה הערב, אומנות המדיטציה. אני אנסה לגעת בחלק מהנקודות שנראות לי חשובות בהקשר הזה, וגם בהקשר של סוטרה שקראנו היום יחד. אז בואו נראה לאן זה ייקח. האמת שהשם המלא של השיחה זה אומנות המדיטציה, חוכמת הנמלה ותבונת הנשר. שמות הולכים ונהיים פואטים מריטריט לריטריט. כשקראנו היום את הסוטרה של מגיע, הכמיהה שלו לתרגל פרטה אצלי על איזשהו מיתר מאוד מוכר. המקום הזה שמכיר את זה היטב. יכול להיות שזה גם המקום הזה אצלכם, שהביא אתכם בעצם לכאן, לריטריט הזה. אולי בכלל לדרך הזאת של איזושהי תחושה של כן, זה. אני מוכן ללכת על זה. אני מוכן לשים חצי מחופשת חנוכה בצד. לבוא ולשבת במה שנקרא ריטריט מדיטציה, באנדור. להיות בחדר עם אנשים שאני לא מכיר. להתנהל לפי לוחות זמנים שלא אני קבעתי. לשבת למדיטציה. לא יודעת מה דמיינתם לפני זה שהולך לקרות בריטריט, אבל הרבה פעמים אנחנו זוכרים מקטעים מריטריטים קודמים. ואם בכלל לא ישבנו אף פעם, אז בכלל אין לנו למה להשוות, אז עוד יותר, משהו שם כאילו דוחף אותנו, או מושך אותנו, או ממגנט אותנו. איזושהי כניסה פנימה. וכמו שמגיע, וככה, כמו שהערתם כאן, ברוב חוצפתו, העיז להמרות את פי הבודה, או לפחות להתווכח איתו, ולהגיד לו, סליחה, עם כל הכבוד לך, אתה כבר התעוררת, ואני עוד לא, ויש לי עבודה לעשות, ובא לי ללכת לתרגל בחורשת עצי מנגו. אז באותו אופן, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שמים בצד את החיים שלנו, ומגיעים לריטריט מדיטציה. או שמים בצד 45 דקות מהיום יום שלנו, או שעה, או כמה שזה לא יהיה שאתם מתרגלים, ומתיישבים על הכרית. וזה יופי של דבר לעשות. זה דבר ראוי לעשות. אבל מה? אנחנו, יש איזו אמרה שאני מאוד אוהבת, אחת האמרות הכי עתיקות בסנסקריט, שאומרת את האחראי על המעשה לעולם לא על פירותיו. אנחנו מתיישבים על הכרית עם כל הכוונות הטובות, ומה? מה שנקרא All Hell Break Loose. נפתחים שערי שמיים, לפעמים זה מרגיש שערי הגיהנום. והאמת שמגיע היה די אצילי באופן שהוא התייחס לשערי הגיהנום שלו. זה, איך הוא אמר? זה הפליא אותו וזה נראה לו מוזר. זה כבר התחלה טובה. לראות כל כך הרבה ג'אנק בתודעה, ולהגיד, וואו, זה ממש משונה שזה ככה. אז קודם כל, כבר די ברור שהוא תרגל די הרבה זמן. אבל מה זה הג'אנק הזה שהוא ראה בתודעה? איזשהו שמות גנריים לכמה תנועות שקורות בתודעה שלנו. הוא שם לב שעולות בו מחשבות, שקשורות להנאות חושים, זאת אומרת, מובילות להשתוקקות. הוא שם לב שעולות בו מחשבות שהן מחשבות של שנאה. הוא שם לב שעולות בו מחשבות של רצון לפגיעה. וזה די היה לו ברור, כך הוא תיאר את זה, שאלה הן מחשבות מזיקות ולא מועילות. אם לא מספיק לדעת שהן מזיקות, גם הן לא מועילות. זאת אומרת, שיהיה בטוח, כן, מה הם כן ומה הם לא. וזה היה נראה לו משונה. מה פתאום הוא, אחרי כל כך הרבה זמן שהוא מתרגל, כי נראה שהוא תרגל די הרבה זמן, אם הוא היה במחיצת הבודה, הוא היה הטנדנט שלו באותו זמן, זה ששירת אותו, כבר היה לו איזשהו קילומטראז' של תרגול ראוי, והוא עזב את הבית, כן, לטובת חיי הנוודות של החיפוש הרוחני. זאת אומרת, הוא עשה את כל הדברים הנכונים, הוא אפילו הסתופף במחיצת המואר. ועדיין, עדיין, הופ, החיים הביאו את מה שהם הביאו. איזשהו פרי. ופה אנחנו צריכים לעצור רגע. ולשנות אולי 180 מעלות את התפיסה שלנו לגבי מה זאת מדיטציה. ומה קורה שם. יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל בכלל מהתפיסה המאוד שגורה אצלנו של מה זאת הצלחה ומה זה כישלון. כי מגיע, כמו שאמרתי, היה כבר די מפותח על הדרך. הוא לפחות לא ירד על עצמו. אמר, וואי, מה זה הדבר הזה? אני כישלון מוחלט. אני לא מאמין שאחרי כל השנים האלה שאני מתרגל, עוד בא לי לחנוק מישהו. ואני יושב במדיטציה וזה כל מה שמעסיק אותי. זה יכול היה להיות זה. או אני לא מאמין שאחרי כל השנים האלה שאני מתרגל, כן? מתחשק לי צ'אי, מתוק, וזה הדבר היחיד שמעניין אותי כל היום. עד שאני לא אשיג אותו, אני לא יהיה מאושר. אני לא מאמין שזה קורה לי. איזה כישלון אני. עדיף שאני אחזור לבית שלי, אני אעשה את מה שההורים שלי רצו שאני אעשה, מה שזה לא יהיה סיפור החיים שלו. או אני לא מאמין שאחרי כל השנים האלה שאני מתרגל מדיטציה, אני עדיין מצליח לסנוא בלהט את האקסיט שלי. איך זה יכול להיות שאני בכלל במצב כזה? אז מגיע לזכותו יאמר, זה רק הפליא אותו, זה רק נראה לו מוזר. אבל עדיין יכול להיות שיש בזה איזושהי טרוניה קטנה. כאילו, מה פתאום זה קורה לי? למה זה קורה לי? ואחת השגיאות הנפוצות, שאנחנו פוגשים את החומר של התודעה שלנו, אנחנו מתחילים לקטלג ולהעריך ולתת ציונים, זאת אבלואציה של מה שקורה לנו בחוויה. וכמו שהזכרתי, זה נראה לנו כישלון, לפעמים זה נראה לנו הצלחה, ועם כל אחד משני ההפכים האלה אנחנו מיד מזדהים, לוקחים על זה בעלות, מרגישים שזה אני או שזה שלי, אני נכשלתי או אני הצלחתי, או המדיטציה שלי מצוינת, או המדיטציה שלי על הפנים, מיד אני והשלי נכנסים שם פנימה. והרבה פעמים כשזה לא מצליח, אנחנו שואלים את שאלות הלמה. כן? אנחנו הרבה פעמים עסוקים, כן? במה, בתוכן. ואני רוצה להזמין אותנו לעשות את השיפט ולעבור דווקא לשאלות של האיך. לשאלות של החקירה. איך הדבר הזה נוצר? איך הדבר הזה מתפתח? איך הדבר הזה מתפוגג? אמרה שרון זלצברג, אחת ממורות המדיטציה בארצות הברית, משפט מאוד נכון. היא אמרה, אם את יודעת איך נוצר הסבל שלך, את כבר על הדרך להשתחרר ממנו. ברגע שאנחנו מבינים יותר ויותר ויותר את התהליכים, איך הדברים קורים, איך דבר מוביל לדבר מוביל לדבר, כבר משהו בהבנה הזאת מתחיל לפוגג את המקום הזה, שהוא נראה מוצק ויציב, דבר אחד שלם. כבר אנחנו מתחילים קצת לחרסם בו. אנחנו מבינים איך הוא נולד, איך הוא נהיה. ולפעמים באמת אנחנו יכולים לראות את התנאים ואת הסיבות ואת הנסיבות שמולידים מחשבות מסוג מסוים. אז הזכרנו את המחשבות למשל על הנאות החושים, שנורא בא לנו משהו, וקרן דיברה על זה קודם, המקום שיש מנעד מאוד מאוד עשיר בין המקום שבא לי משהו, המקום שאני באופן כפייתי חושבת על הדבר, ורוצה אותו ומשתוקקת אליו, ושום דבר אחר לא קיים כביכול. פה יש מקום לעצור רגע ולבחון את המבנים שמאחורי הדבר הזה. למשל, התחושה שעולה בנו רגע לפני, המקום של החוסר, המקום שמרגיש חסר, the sense of lack, חסר לי משהו, חסר לי משהו. יכול להיות שחסר לי חום אנושי, יכול להיות שחסר לי קשר. הרבה פעמים התשובה לזה, מה יכולה להיות? מה האסטרטגיה שלכם? אתם מגלים שחסר משהו כזה? קדימה, אתם לא לבד. נכון, ומה התחליפים? סעדו, אבל בדיוק. כל דבר יכול להיות תחליף, כן, תחושת החוסר, שוקולד, שוקולד 70%, אורגני. ראיתי שיש עכשיו המצאה חדשה של שוקולד פלפל. זה בטח לא חדש, שוקולד צ'ילי, זה לא חדש, בשביל זה היה ממש חדש. שוקולד עם צ'ילי, על איזה חוסר זה צריך לענות הדבר הזה? זה לא היה לי ברור. אבל מתפתחת בנו תחושה של חוסר, כן? בגלל דברים אחרים, זה תמיד משהו בגלל משהו. זה אף פעם לא בחלל ריק. כבר הפיזיקאים גילו את זה מזמן. חומר לא נוצר יש מאין. תמיד יש איזו סיבה. והרבה פעמים אנחנו יכולים לעקוב אחרי זה ולראות מה מוביל, איך דבר מוביל לדבר. תחושת החוסר, כן, מובילה מיד לרצייה, להשתוקקות, ל-want. ולפעמים זה מרגיש ממש קומפולסיבי. זאת אומרת, אין כמעט מרווח או אין בכלל מרווח בין תחושת החוסר ובין הרצון להסביע אותו. כאילו תחושת החוסר היא כמו גיחה לוהט שאנחנו נמלטים ממנו כל עוד נפשנו בה. כאילו הדבר הכי נוראי שאנחנו יכולים לחוות ואנחנו יכולים לעשות הכל, אפילו לאכול שוקולד עם צ'ילי, כדי לא להרגיש את זה. זה מעניין. רק להסתכל על הדבר מוביל לדבר הזה, כבר יכול לתת לנו יותר ספייס, יותר ספייס, יותר ספייס. הרי מה אנחנו מבקשים בדרך הזאת? הבודה לימד חופש. וחופש זה חופש מכל דבר שכובל אותנו. והרבה הרבה הרבה מהדברים שכובלים אותנו, אלה הדפוסים שלנו והתניות שלנו. המקומות שבהם אנחנו פועלים על טייס אוטומטי, בעיוורון. עולה בי איזושהי השתוקקות, מיד אני רצה להסביע אותה. כשאני מתחילה להתבונן על זה, אני רואה שההשתוקקות עולה מתחושת החוסר, ותחושת החוסר גם היא יושבת על משהו, וכו' וכו', וככה אנחנו מתחילים להרחיב פה את הסוגריים האלה. ולומדים להיות עם התנועה הראשונית, עם הבור הזה, למשל, אם זה מה שקיים בחוויה. אתם יודעים, תחושה של בור, הרבה אנשים, הרבה 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 אנשים מתארים את זה. אני חושבת שכולנו מכירים את זה. לפעמים זה ברמות כאלה, לפעמים זה ברמות אחרות, אבל בדרך כלל, כשאנחנו לא במודעות, זה מטיס אותנו לקצה השני של העולם, לחפש לסתום את זה. מה תשומת הלב יכולה לעשות במקרה הזה? היא מציעה לנו אופן התנהלות אחר שיכול לשחרר אותנו מהכישוף. פתאום אנחנו לומדים שיש אפשרות התנהלות אחרת בעולם, שבמקום לציית לדבר הזה, כי זה ציות עיוור, כן? הפחד, לא, החוסר רצון לחוות את זה, אנחנו אפילו לא עוצרים שנייה כדי להרהר בדבר ותשים לקצה השני של העולם, למצוא מה שימלא. תשומת הלב, זה ברור? Okay. תשומת הלב יכולה לעצור את התהליך הענק הזה, שמתגלגל מהר 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 מהר, כדור שלג. לפעמים זה פשוט צ'יק צ'ק. בור, אוכל, בור, אוכל. כן? כזה מין. הופ, חיבור, כזה. אתם יודעים, זה יכול להתחיל מהילדות המאוד מאוד מוקדמת. התינוק בוכה, שלא לומר צורח, וישר נותנים לו, זה מה שאנחנו היינו עושים עם אחותי, God bless her, אני קוראה שהיא סלחה לי עד היום, מוצץ עם דבש. כן? רק שתהיה בשקט, רק שיהיה משהו טעים ונעים שירגיע את הכאב. ממש זוכרת שזה עבד ב-99% מהפעמים. תנסו בבית. אבל מה זה יוצר? זה יוצר דפוס מאוד מאוד חזק של מין חיוות כזה בתודעה. משהו כואב, משהו קשה, משהו חסר, הופ, פיצוי. ובאופן כל כך לא מפתיע וכל כך לא מוזר, זה מה שעולה בתודעה. מחשבות שקשורות להנאות החושים. זה לא רק המחשבה, זה כל התהליך שהוליד אותה. המחשבה השנייה שמגיע רע והשתומם שהיא קיימת בו, מחשבת שנאה. הרי מה זה שנאה? זה אפשר להסביר את זה או להתייחס לזה בכל מיני צורות, אבל זה המקום שיש בו עוינות כלפי מישהו או משהו, בדרך כלל זה מישהו אחר, שאנחנו לא רוצים בטובתו לבריאות, אלא רוצים ברעתו. אם אנחנו רק רגע עוצרים ושוהים עם התחושה הזאת, עם החוויה, עם הרגש הזה של השנאה, וואו, זה כואב, זה נורא והיום, זה ממש כמו לשים את היד בתנור, לשים את הלב בתנור. זה מרגיש כאילו אנחנו מתבשלים. ולא סתם, כן? מחשבות שנאה די מהר, די מהר מובילות לסוג השלישי, כן? למחשבות פגיעה. אנחנו חייבים לעשות משהו עם התחושה האיומה הזאת, כן? עם הפיכסה הזה של הלב מצלה לתוך תנור לוהט. משהו, כל דבר שהוא. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נהיה בתוך פנטזיה של לפגוע במושא של השנאה שלנו. כי ככה אולי, כן? לא נחווה את ההרגשה המאוד לא נעימה הזאת. תסתכלו איך זה פועל אצלכם בחוויה, כשעולה מחשבה כזאת. עד כמה מהר היא מטיילת לכיוון של טוב, אני חייבת לעשות עם זה משהו, זה כל כך בלתי נסבל. זה לא שאנחנו אומרים את זה לעצמנו, אבל זה מה שפועל בנו את פעולתו. מה תשומת הלב מציעה לנו כאן? בכל התהליך האוטומטי הזה. מה היא מציעה לנו כאן? ההתבוננות על הדבר, מזכיר לי קצת את השאלה שאן שאלה, ההתבוננות על הדבר לוקחת אותנו להיות יחד עם הדבר. ולהיות יחד עם הדבר הוא לפעמים כל כך בלתי נסבל, ששמה אנחנו צריכים לעשות את העבודה של להרחיב את המיכל, להרחיב את היכולת שלנו להיות עם מה שיש. שאפשר להגיד שזאת המהות של המדיטציה. כי הרבה 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 מהדברים שאנחנו ניפגש איתם בעולם הפנימי שלנו, הם יהיו די בלתי נסבלים. כמו ששמתם לב, שמתם לב? זה לא דבר רע שהם בלתי נסבלים, או די בלתי נסבלים, או קשים, או משעממים, או מה שזה לא יהיה, מפחידים, מאיימים, הרבה פעמים חרדות שלנו עולות. זה רק אומר שיש לנו פה חומר מאוד מאוד טוב לעבוד איתו. יש הרבה אנרגיה שאפשר להתמיר אותה לטובתנו. ומה שהמדיטציה מאפשרת לנו, האומנות הזאת של המדיטציה, זה לעשות משהו הפוך לגמרי ממה שמנגנון ההישרדות שלנו מלמד אותנו תמיד. אם משהו לא נעים, הופ, אנחנו בורחים ממנו. בקצה השני אנחנו כבר, הופ. אם משהו נעים, אנחנו רצים, חבקים אותו חיבוק דוב. בשני המקרים, זה בדרך כלל לא רעיון טוב. כי זה או זה, לא יביא לנו את התוצאה שאנחנו כל כך רוצים אותה. ומה אנחנו כל כך רוצים למען השם? מה כבר ביקשנו? להיות מאושרים. להיות בטוב. well-being. להיות חופשיים, להיות משוחררים. כל אלה. האסטרטגיות המקובלות להגיע לשם. האסטרטגיות של לרדוף אחרי הנעים ולברוח מהלא נעים. עובדות באחוזים מאוד נמוכים ולפרק זמן מאוד קצר. גם אם אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים, הדבר הוא חולפי, הוא בר חלוף, הוא ישתנה. אז אנחנו שמחים מאוד שסוף סוף קיבלנו את מה שרצינו, ומיד מגיע הפחד שתכף תכף תכף זה ייעלם. גם אם אנחנו מצליחים לברוח מהלא נעים, גם זה זמני. מאוד זמני. תמיד הלא נעים יגיע בצורה אחרת. אז יכול להיות שהגיע הזמן להחליף אסטרטגיה. אבל ממש להחליף אסטרטגיה. מן הקצה אל הקצה. ולצאת מתוך המקום של מנגנון ההישרדות שלנו. מתוך מה שנראה לנו טבעי. אל מה שהוא מיטיב. בריטריט סוטרות אחר, דיברנו על על אחת הדרשות שיש שם איזה מישהו, אני חושבת שזה, יכול להיות שזה המגנדיה, שם שלא דומה קצת, שמתלונן לבודה ואומר לו, אתה הורס את מה שטבעי. זה המגנדיה? כן. חבר מגנדיה. אמר לו, בחיית, תן לחיות, כל הזמן לעשות מדיטציה, זה לא טבעי. תן ליהנות, תן לשמוח, תן להיות, אני נותן לו פרשנות מאוד חופשית, כן, זה לא מה שהוא אמר, אבל ההתכוונות הייתה, תן להיות עם החיים, כל הזמן להיות בתשומת לב, כל הזמן מדיטציה, כל הזמן להיות בכל האין ספור, העשה ואל תעשה האלה שאתה נותן לנו, אתה הורס את מה שטבעי. זה מאוד מעניין שבהקשר הזה דיברנו קצת, הזכרנו עבודה עם כאב. התגובה הכי טבעית, כן, כשעולה כאב, זה קיבוץ. אנחנו מתכווצים כדי לא לחוות אותו. זה הדבר הכי טבעי שיש. זה המנגנון הכי טבעי שיש. ומה? הכל היה בסדר, חוץ מזה שזה מאוד לא מיטיב. זו תגובה ממש גרועה. כשאנחנו מתכווצים, כשיש כאב, אנחנו לוחדים וקולעים את הכאב בפנים. זה יכול לעבוד לשניות הראשונות, אבל מניסיון שלי, תבדקו על עצמכם, פעם הבאה כשיש כאב, אני מקווה שזה לא יקרה לכם לעולם, ורוב הסיכויים שזה יגיע מתישהו בעתיד, כאב בברך, כאב בכתף, כאב בלב, תנסו לעשות את ההפוך ממה שטבעי במרחב. הרפיה, שחרור, ידידות כלפי הדבר, הפוך לגמרי ממה שמנגנון ההישרדות שלנו מבקש מאיתנו לעשות. וכשאנחנו מוצאים את עצמנו, פוגשים את התכנים האלה של התודעה, את מה שקורה לנו במחשבות, ואנחנו רואים שזה לא מיטיב וזה מכאיב, הרבה פעמים, אולי לא אצל מגיע, החבר מגיע, אבל הרבה פעמים אצלנו עלולה לעלות שיפוטיות. השיפוטיות כלפי אותו הדבר שאנחנו רואים אותו וחווים אותו, באמצעות תשומת הלב שלנו. השיפוטיות הזאת, כל מה שהיא אומרת, זה שיש פה הזדהות. כשאנחנו שיפוטיים כלפי החוויה שעולה, זה אומר שאנחנו מתייגים אותה כאני, כשלי. האומנות של המדיטציה מבקשת מאיתנו גם כאן לשנות את נקודת המבט ולראות את זה כתופעה. פשוט עוד תופעה בעולם התופעות. יש לה סיבה, אם הדברים לא נוצרו יש מאין. לפעמים אנחנו נבין את הסיבות, לפעמים זה הרבה סיבות, ולפעמים לא. אבל אתם יודעים מה? זה לא כל כך משנה. אספקט נוסף באומנות הזאת זה המקום שמסוגל לקבל את מה שיש. כי זה מה שיש עכשיו. זאת האמת של הרגע. מה יהיה ברגע הבא? תלוי במידה רבה מאוד ברגעים שקדמו לו. מה שקורה עכשיו, כן, בחוויה, מה שקורה בחוויית החיים שלנו עכשיו, אם אני מדברת רק על חוויית המדיטציה, אז מה שקורה, מה שמתרחש במיינד שלנו עכשיו, זה פרי תולדה של הרבה מאוד נסיבות שהולידו את הדבר הזה. ולכן אחת הטעויות הנפוצות היא להתייחס למה שמתחולל בנו, לא כאל תהליך, לא כאל התרחשות, אלא כאל מאורע נקודתי. אנחנו תופסים, מוציאים אותו, כן? לי יש מחשבות כאלה וכאלה. מוציאים אותו מההקשר, מזדהים איתו, כן? אני והשלי נכנס שם לפעולה, ובעצם מבינים לא נכון את מה שקורה. כי ברגע שאנחנו מסוגלים לראות את הדבר כתהליך, כפרי של כל מה שנעשה עד כה, בעצם ההבנה הזאת תמונה קבלה מאוד גדולה. והקבלה הזאת היא קבלה משחררת. משתחררת בנו האחיזה העריצה במה שעולה. אז המבט האחר על הדברים, חוכמת הנשר, מדברת איתנו על התבונה לקלוט, כן? שמה שאנחנו חווים עכשיו זה בעצם שיקוף. זה בעצם פרי של הרבה 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 mind moments שקדמו. אם יש לנו את הרעלנים האלה בתודעה, את החמדנות, את השנאה, את הבורות, מה שיש בכולנו, במינונים שונים, עד שלא נשתחרר לחלוטין. אם יש בנו את זה, זה בסך הכל מראה לנו איפה אנחנו כרגע. זה לא אומר דבר לגבי הרגע הבא. ומה שיקרה ברגע הבא מאוד מאוד תלוי באופן שבו אנחנו כרגע מסוגלים להיות עם הדברים. אז אם עולות בנו מחשבות איומות ונוראות, החוכמה מלמדת אותנו שזה אלה הן תוצאות, פירות של נסיבות קודמות. האספקט השני, הכנף של החמלה, אנחנו מוזמנים להתקרב ולגעת בתכנים האלה, בעדינות, בידידות, בחמלה, בטוב לב. אי אפשר בלי זה. אי אפשר. אם זה יהיה אך ורק מבט שחלטני ואנליטי על הדברים, משהו תמיד יהיה חסר. אנחנו חייבים את החוליה הזאת, את האספקט הזה, שלפעמים הוא מאוד קשה לפתח אותו. אנחנו מוכנים לעשות הכל חוץ מלאהוב את הדרק הזה. סליחה בדמילה. זה נראה לנו כל כך בלתי נסבל. בעיקר בגלל שהוא טעון באנרגיה של האני והשלי. בא לנו לברוח לקצה השני של העולם מעצמנו, ושמתם לב שאי אפשר. אפילו לריטריט לקחתם את עצמכם אתכם. אי אפשר לברוח. אז אולי לעשות את התנועה הרדיקלית ההפוכה שלי. 180 מעלות, ולהיפגש עם הדבר. להיפגש עם המחשבה האיומה שאני חושבת כרגע. ומה זה אומר להיפגש? קודם כל לזהות אותה, לראות אותה כפי שהיא. לדעת, זה מה שקורה לי בתודעה עכשיו. לזהות מחשבה כמחשבה, בלי להזדהות איתה. בחמלה, בעדינות, ברכות, בידידות. באופן הזה אנחנו שוב ושוב משנים משהו מאוד גדול. אנחנו לא משנים את התוכן של המחשבה. שימו לב, אנחנו לא משנים את התוכן באופן הזה, אנחנו משנים את היחס שלנו כלפי הדברים. ויש סוטרות אחרות, יש סוטרה מצוינת ש... הרבה הרבה עבדתי איתה, שאיך הבודה מלמד בה, איך עובדים עם מחשבות שליליות. זה לא הלימוד הזה עכשיו, יש הרבה מאוד טכניקות לעבודה עם מחשבות שליליות. אני מדברת באופן יותר כללי עכשיו, על האופן שבו אנחנו נפגשים עם הדבר, עם האובייקט, שעולה מבפנים. גם כמובן מבחוץ, אין הבדל באמת. ברגע שאנחנו מלמדים את עצמנו אופן התנהלות אחר, החוויה שלנו משתנה. יש ציטוט מאוד יפה ממורה לא בודהיסט, אנחנו עכשיו מבין את הקונטרה, ניסרגדת המארז', אחד המורים האהובים עליי באופן אישי, מורה שחי בבומביי, מורה של איש ניות, והוא אמר ככה, הכאב הוא פיזי, הסבל הוא מנטלי. הסבל נובע אך ורק מהאחזות או מהתנגדות. הוא מעיד על אי רצוננו לזוז, לזרום עם החיים. למרות שבכל חיים יש כאב, חיים נבונים חופשיים הם מסבל. האדם החכם מתיידד עם הבלתי נמנע, ולכן אינו סובל. הוא יודע כאב, אבל הכאב לא שובר אותו. אם ניתן, שימו לב, נקודה חשובה, אם ניתן, הוא עושה כל מה שביכולתו כדי להחזיר את האיזון. אם הדבר אינו אפשרי, הוא מניח לדברים להתפתח בדרכם. לי זה מזכיר את ה-Serenity Prayer, את תפילת השלווה. אתם מכירים, האדם מתפלל לאלוהיו שייתן לו את הכוח לשנות את מה שהוא יכול לשנות, להניח למה שהוא לקבל מה שהוא לא יכול לשנות, ואת התבונה להבחין בין השניים. צריכה להיות הרבה מאוד תבונה לדעת מתי אנחנו מתבקשים להניח לדברים, כי זאת האמת של הרגע. מגיעה מחשבה איומה ונוראית, אבל היא כאן. זה לא יעזור לדחוף אותה, רק יטעין אותה בעוד אנרגיה. ומתי אפשר לשנות? שזאת תבונת הנמלה. ההליכה עקב בצד הגודל. המיתוס של הנמלה בהרבה מאוד אגדות, אגדות עם. הנמלים הסבלניות שבוררות את הגרגירים, גרגר אחר גרגר, ומחלקות ושמות את הערימה הזאת במקום, את העדשים, את הפול, את האורז, knowing what is what. זה הגדרה מאוד מאוד טובה למדיטציה, הגדרה של אג'אן צ'ה, המורה של ג'ק הונפילד. knowing what is what, זה עבודה של הנמלה, לזהות, להבין, לדעת מה קורה עכשיו, מה מתרחש עכשיו. העבודה של הנמלה מצטרפת למבט הנשר. מבט הנשר נותן לנו את התמונה הכללית, את ההבנה התהליכית, את זה שאנחנו כרגע בנקודת זמן מסוימת, אבל היא לא תלושה, היא לא נפרדת מהתהליך הגדול שאנחנו. ויחד עם זאת, אנחנו כמו, זה הפרדוקס כאן, וזה זאת אומנות, אנחנו מחזיקים את המקל בשני קצותיו. הוא גם הנשר וגם הנמלה. זה לא נפרד מהמקום של הליכה עקב בצד אגודל, של המאמץ הזה, שהבודה מדבר עליו כל כך הרבה וכל כך הרבה דרשות. כשמגיע, מגיע אליו עם הדיווח על מה קורה לו במיינד, המחשבות האלה והאלה והאלה והן זיקות והן לא מועילות, הבודה אומר לו, תשמע חביבי, אתה צריך לעשות משהו אחר עכשיו. צא מהמדיטציה שלך, עם כל הכבוד. בוא תעשה ככה וככה וככה. בוא תהיה חבר טוב, קודם כל. תרסן את עצמך, תקשיב לכללים, תלך לפי כללי הסילה, מה שנקרא המוסריות. תשים לב לאופן שבו אתה משוחח. זה דבר מאוד חשוב בשיחות הדרמה שלנו ובחקירה שאנחנו עושים בבקרים. זה מאוד מאוד חשוב. האופן שבו אנחנו מביאים את עצמנו לעולם, באופן שבו אנחנו נותנים כדנה, כן, כנתינה, את התובנות שלנו. על מה אנחנו מדברים, עד כמה זה משקף את המצב הפנימי שלנו, ועד כמה אנחנו מתחשבים, כן, באחרים כשאנחנו מדברים. בהתאם לזמן, בהתאם למקום, יש הרבה 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 לימוד שנעשה דרך אינטראקציה, כן, כמו שדיברנו על זה בבוקר. הוא אומר, מגיע, עם כל הכבוד, צא עכשיו מהמדיטציה, ותיכנס לזירה החברתית הזאת, של להיות חבר טוב, לנהל שיחות באופן נכון. אחר כך, כן, הדבר הבא שאתה מוזמן לעשות, נוגע בכל הנושא של מאמץ. כן? מה זה המאמץ הנכון? מה זאת הנחישות הנכונה? מאמץ ללא מאמץ. מאמץ לנטוש מצבי תודעה שהם לא מועילים, כן? והמאמץ לפתח מצבי תודעה שהם כן מועילים, זה לימוד מאוד מאוד גדול. כן? בודה מזכיר את זה ככה כאן. ועוד דבר, זה המקום של החוכמה. כן? זאת האיכות החמישית שעוזרת להבשלה של התודעה. לראות את הדברים שהם חולפיים, שהם מופיעים והם נעלמים, ממה הם מורכבים, להבין קצת יותר לעומק. שהדברים הם לא, אין להם קיום עצמאי ממשי נפרד, אלא זאת התרחשות, זאת התהוות, זאת תלות הדדית. אפשר לדבר על כל משפט פה, עם ריטריט שלם. ואם כל זה לא מספיק, הוא ממשיך ונותן לו עוד טיצ'ינג, עוד ארבעה דברים, אם אתם זוכרים, עוד ארבע איכויות נוספות. לפתח איזושהי התפקחות, כן? שעוזרת לנו נוכח ההשתוקקות הגדולה לשוקולד עם צ'ילי או לכוס צ'אי, אולי זה יגיע מתישהו בריטריט, אי אפשר לדעת, אבל בואו נפתח ציפיות. לפתח מטה, כן? אהבה חברית, ידידות, כן? כדי למטוש את המחשבות של השנאה, ולפתח את המודעות לשאיפה ולנשיפה, מודעות למחשבות, כדי לעזור לתודעה, כן, להיטהר. הבודה מדבר על לעצור את זרם המחשבות, ממש לעצור אותו. לא יודעת אם שמתם לב, אבל כל רגע שאתם עם הנשימה, אין מקום להרבה דברים אחרים. ברגע שהנשימה בורחת לנו, כל העולם נכנס פנימה. ברגע שאנחנו נזכרים וחוזרים, אנחנו לפחות לחלקיק של רגע נמצאים רק עם הדבר עצמו. זה רגע של טיהור של התודעה. כל העזרים האלה ביחד, כן? הדבר הרביעי זה התפיסה של האניצ'ה, של הרעיות, שעוקרת את התחושה של האני, שהוא נפרד מהעולם. כל העזרים האלה, כל ההתהוויות האלה, עוזרות לרגע אחד של מדיטציה. כשאנחנו חוזרים ויושבים על הכרית, משהו מתחיל להשתנות. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין התוכן ובין הדבר עצמו. התכנים ילכו וישתנו בהתאם לתנאים ונסיבות. ככל שנפתח יותר את האיכויות האלה, כמו שהבודה מציע, יש סיכוי טוב, סיכוי טוב שהתכנים האלה, שהם מתוארים כאן כמזיקים, כלא מועילים, ילכו וינטשו אותנו. יש סיכוי טוב שזרם המחשבות השוצף ילך ויעשה שקט יותר ויותר. יש סיכוי טוב שהתודעה תהיה מתוארת. יותר ויותר. ומה זו תודעה מטוהרת? תודעה שמביאה שיש בה בהירות, שיש בה חופש, שיש בה שמחה, שיש בה אהבה. כל אלה הם הפירות, הם הסימן הכר, הם הניחוח של תודעה שהולכת ומתטהרת. וכשאנחנו פוגשים את התודעה שלנו, אנחנו מוזמנים להיות האומנים הכי גדולים. אנחנו מתחילים להבין מצד אחד שאין טעם לרדות בעצמנו, לרדת על עצמנו על מה שאנחנו חווים. זה לא יעשה שום דבר טוב, לא לנו ולא לעולם. מבט הנשר. מצד שני, לתרגל, לתרגל, לתרגל. מחויבות מלאה, הרפיה מוחלטת. ציטוט מישי לאחת המורות שמגיעות לכאן. מחויבות מלאה והרפיה מוחלטת. זה המאמץ הנכון. באופן הזה, לאט לאט, ולפעמים באופן מפתיע דווקא מהר, המזיקים, המחתימים של התודעה, ילכו וינטשו אותנו. יהיה להם פחות ופחות מקום. הם יהפכו להיות כמו צל חיוור, שככל שהאור חזק יותר, ככה הוא חיוור יותר. עד ש, כמו שקרן הבטיחה לנו שזה מה שקורה אצל הבודה, כל הדבר הזה ייעלם. זה לא יהיה יותר. לא יהיה את מה שיוליד אותו, ולכן הוא לא יהיה יותר. אז אני רוצה לסיים ולהזכיר לנו שהעבודה היא, יש לה הרבה שכבות לאומנות המדיטציה. הרבה שכבות. יש את מאוף הנשר, שרואה את כל התמונה, חלקים נרחבים מהתמונה השלמה. ומזמין אותנו לקבלה של הדבר, ומבין את הדבר בתוך ההקשר שלו, בתוך ההתהוות הגדולה שלו. יש לנו את המקום שמזמין אותנו לידידות, לרקות, לעדינות, כלפי מה שזה לא יהיה שאנחנו פוגשים. ויש את עבודת הנמלה, מחויבות מלאה, הרפיה מוחלטת, מרגע לרגע. להמשיך להיות עם הנשימה, עם אובייקט המדיטציה, עם תשומת לב מלאה. שוב ושוב 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 ושוב. לחזור לכאן, לעכשיו, למה שבאמת קיים. וכל רגע כזה שאנחנו חוזרים, כמו חותך את השורש של כל הפפנצ'ה הזאת. כל ה... שמרים האלה שהולכים ותופחים בנו, שמרי המחשבות. אז אני רוצה לסיים בלאתגר אתכם בתיאור אחר קצת של מדיטציה. שוב, תיאור של ניסרגדת המארז'. ותר על כל השאלות מלבד אחת, מי אני? בסופו של דבר, העובדה היחידה שבה אתה בטוח באמת היא שאתה הווה. אני הווה הוא ודאי. אני זה וזה אינו ברור. חתור לגלות מה אתה במציאות. כדי לדעת מה הינך, ראשית, עליך לחקור ולגלות מה אינך. גלה כל מה שאינו אתה. גוף, רגשות, מחשבות, זמן, מרחב, דבר כזה או אחר. שום דבר מוחשי או מופשט שאתה תופס לא יכול להיות אתה. עצם פעולת התפיסה מוכיחה שאינך מה שאתה תופס. ככל שתיטיב להבין כי ברמת המיינד אתה ניתן לתיאור במונחים שליליים בלבד, כן תקדים להגיע אל קץ החיפוש ותממש את הווייתך הנעדרת גבולות. אז בואו נשב עם הדברים, עם הצלילים, כמה רגעים אחרונים יחד.